עכשיו במאה ה-21, והוא רוצה שיהיה לך ילדים, והוא רוצה שתוציא את הנשמה. אז אתה מכתיב לו מה לעשות? איזה מין דבר זה? אתה צריך לעשות את המאמצים, ואל תגיד לו מה לעשות. יש לך מצווה, ותעשה את זה. ואחד הנקודות של המצווה, שזאת מצווה, זה גם דבר טבעי ונורמלי, זה האישה לא מצווה, ויש על זה הרבה דיונים שאישה לא מצווה על פריה ורבייה, למה ואיך, אבל הקב"ה הוא יצר אצל אישה את האינסטינקט שהיא רוצה ילדים, ואצל גבר זאת מצווה. ואחד הדברים, אני זוכר שבשלבים הראשונים שהיינו במכון לפני כ-30 שנה, אז הרבה פעמים הייתי הולך לרב שלמה זלמן אוירבך ושואל אותו עוד פעם שאלה, אם צריך לעשות את זה וכל מיני דברים שהאישה צריכה, ואם להקל וכל מיני דברים, שזה שאלה של שזל, שכבת זרע ותלר. אז הוא אומר לי, רגע, יש לו מצווה, הוא צריך לדעת. נכון שזה גם חשוב, אבל זאת מצווה, והוא צריך לעשות את המאמצים כדי להוציא את המצווה הזאת לפועל. אז זהו, אז אנחנו צריכים באמת, אז כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת, וזה נקודה חשובה. אני תמיד גם מספר לכולם על החשיבות הזאת. אתם יודעים שהייתה אישה תלמידה חכמה, קראו לה נחמה ליבוביץ', היא כתבה פירושים על החומש, והיא הייתה מאוד... היא הייתה לא נותנת שיעורים גם לגברים, אבל היא מחיצה. ואני כל יום שישי, כל שבת, אני מלמד במרכז הרב, וכבר 30 ומשהו שנה אני הולך מהבית למרכז הרב לתפילה שם. ובדרך הרבה שנים הייתי פוגש אותה, הייתה הולך לבית כנסת בשכונה, ושאלתי אותה יום אחד, אז ככה, כל שבת שהייתי פוגש אותה, הייתי זורק לה איזושהי שאלה כדי... אבל יום אחד היא תפסה שאני קשור למכון פועה. היא שאלה אותי, אתה קשור לפועה? וזה, אז אמרתי לה, כן, ברוך השם. אז היא אומרת, אתה יודע שאני מאוד מכבדת את עקדת יצחק, ועקדת יצחק כותב שיש חווה ויש אישה. יש חווה שזה הילודה, ויש אישה שזה ה... כמו גבר רגיל. אז זה יש שני צדדים לאישה. אז היא שואלת אותי, אתה יודע ש... אמרתי לה, כן, ראיתי מה כתבת, שאת מאוד מכבדת את עקדת יצחק. אז היא אומרת לי, כן, אבל על אף זה הוא היה גבר. אחר כך היא שואלת אותי, נחמה ליבוביץ' זה דבר חשוב? אמרתי לה בעברית, מותר. נחמה ליבוביץ' זה שם דבר. אז היא אומרת לי שתדע לך, לא היה לה ילדים, טוב, אז לא היה גם מכון פועה, לא היה לה ילדים, והיא אמרה לי, אם הקדוש ברוך הוא היה נותן לי ילד אחד, הייתי מוותרת על כל נחמה ליבוביץ', העיקר שיהיה לי ילד. וזה ככה, כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת, אז זה נקודה חשובה בנושא הזה. הבעיה הבאה זה כל הנושא הזה של הסתכלות ונישוב באותו מקום. שזה, יש על זה בנדרים דווקף עמוד א', רבי יחא ורבי ישעיה אומר, כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירה. וכל מזה, אלה בנים שאינם מעוגנים ובאישה נידה כמובן. ואז הנושא הזה שהאם מותר להסתכל באותו מקום או אסור להסתכל באותו מקום. על זה יש דיון שלם, ועוד דבר זה הנושא של נישוק באותו מקום. האם אפשר לנשק באותו? קודם כל אנחנו צריכים לדעת, היום כל הנושא הזה של יחסים הוא מקבל קצת עיוות, כי כשלאנשים ולסקסולוגים יש כל מיני אג'נדות, אז הם מפיצים כל מיני דברים. אני שאני עובד במכון פועה ואני חי את השאלות האלו כל הזמן, אני רואה שכל הנושא הזה של נישוק באותו מקום הוא לא דבר כל כך משובח, הוא לא דבר שכל כך יש הרבה, אדם הוא בן אדם ולא תמיד הוא הכי נקי, והמקומות הפתחים אצל האישה הם מאוד מאוד קרובים, ולא תמיד הריח כל כך נעים. אז נישוק באותו מקום, זה לא, על אף שעושים מזה כל מיני דברים, זה לא דבר פשוט. וצריך לדעת שחוץ מה, ולכן התקבל בין חלק גדול מהפוסקים, כל הנושא הזה של נישוק באותו מקום, שהוא דבר של, שלא לעשות את זה לכתחילה. אחרי, בדיעבד אולי יש דברים אחרים, והיום כשבא אליי בעל תשובה ואומר לי, הרב, מה זה אתה אומר לי נישוק באותו מקום? לא, יש לי כל מיני, ככה אשתי נהנית וזה המצווה, אז היום יש כל מיני דברים צעצועים וכל מיני דברים שיכולים להשלים את זה, ואני אומר לו, תנסה את זה. עכשיו, אני, כיוון שהנושא הזה תמיד עולה, וזו שאלה מאוד גדולה, כל הנושא הזה של נישוק באותו מקום, וביה שלא כדרכה, כל הסוגיות האחרות, וגם הנושא של, אז לכן אני קצת ניסיתי במהלך השנים לנסות לברר את הנושא הזה אצל כל גדולי ישראל כמעט, מכל החוגים, וניסיתי לבנות איזשהו דרך שיהיה הסכמה בין הפוסקים. אתם יודעים שזה דבר לא קל. אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת, לפני שמתחילים הכל, יש לנו פה סוגיה מספר 5 בחידושי הרשב"א בנדרים דף ט"ו עמוד ב', יש לנו את הנושא הזה של שיבוד ומחויבות לחיי אישות. קודם כל אנחנו צריכים לדעת שנכון שהבעל נהנה מכל הנושא של יחסי אישות, אבל לא תמיד הבעל והאישה נהנים אותו דבר. אבל בכל אופן הבעל מחויב כלפי אשתו, ואמר רב כהנא, תשמישה עליי כופין אותו משמשו, כן? אז זה שיבוד שלו. מסתברא דלאו משום מצווה בלבד, כאמר, ומשום דשתעבדות זה לזה על ידי כך עמדו וניסו. זאת אומרת, ולכן בני זוג מחויבים זה לזה בחיי אישות, ועצם הנישואים מחייב אותם בעצם לנושא הזה של, 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 של חיי אישות, וזה חלק מהחיים הזה. אז נכון שהקדוש ברוך הוא נתן שגם נהנים מזה, אבל צריך לזכור שזה מצווה. בקיצור, אני במהלך השנים ניסיתי לבנות, כמו שאמרתי לעצמי, איזה משהו שיהיה מקובל על הרבה פוסקים. לא כולם, זה גוזמה, אבל על הרבה פוסקים. כי כשאני התחתנתי ושאלתי מה מותר ומה אסור, ואתם יודעים שבחזל יש הרבה דעות. יש גישה שאומרת להסתכל על כל הנושא הזה כמו כפאו של, ויש שיטה שאומרת שלא מסתכלת על זה כאילו איזה דיאבד. והשאלה היא מה אנחנו מלמדים את החתנים וקלות למשל. אז אני כשלמדתי לחתונה אמרו לי, וזה דבר נכון, שאדם מביא את אישיותו, את מה שהוא, הוא מביא אותו לתוך האישות. ואם הוא עדין אז הוא יהיה עדין בזה, ואם הוא לא עדין אז שילמד להיות עדין, ואז הוא יקיים את האישות כמו שצריך. אבל אני במהלך השנים כשראיתי במכון שכל אחד שואל אותי ומה מותר ומה אסור, וראיתי שזה מאוד מאוד מסובך. וגם עוד דבר, אני במהלך השנים מה שראיתי זה ששמתי לב כשאנחנו מדברים על כל מיני דברים, אז השאלה היא, כשמישהו יש לו בעיה בתחום הזה, אני שולח אותו לסקסולוג. והסקסולוג אומר לו דברים, אפילו סקסולוג דתי, אומר לו דברים שהם זה נורא והיום מה שהוא אומר לו לעשות. והוא טוען שזה צורך, ואני לפעמים הייתי שואל את הסקסולוג, זה שעונה על השאלות שקשורות לאישות, הייתי שואל אותו, תגיד לי, זה נחקר מדעית? זה, כן, הוא אומר, יש הרבה מחקרים. אמרתי לו, תביא לי מאמר, כמו שאני עובד במכון עם כל מיני, תביא לי מאמר. לא כתבו על זה מאמרים. אז הרבה ראיתי שהרבה דברים, כשבא אדם שיש לו בעיה ביחסי אישות, אז שמים לו כל מיני דברים שהם בעיה, בעיות הלכתיות קשות. ולא ידעתי מה לעשות, איך אני יכול לשלוח, איך אני יכול לשלוח מישהו לסקסולוג דתי, ואפילו דתי, אז מה שהייתי עושה כל השנים, זה לא כל כך מומלץ, הייתי אומר לו, לך אליו, וכשהוא יציע לך משהו, תחזור אליי, אני אסביר, אני אגיד לך אם מותר או לא. וזה היה מאוד קשה, כי כשאתה עובד עם איזה רופא או משהו, אז זה לא אפשר לחזור כל הזמן ולשאול אפשר או לא אפשר. במיוחד במכון שיש היום 250 פניות כל יום, אז אנשים באים ושואלים, אז ברגע שהם שואלים, אז יש, קשה לתפוס בטלפון, ואז חשבתי מה אני יכול לעשות, אמרתי ברוך השם יש היום הרבה בני תורה ואנשים ירא שמיים, בוא אני אבנה משהו חדש שלא היה עד היום, ואנחנו קראנו לזה יועץ בקדושה. או יועצת בקדושה לנשים. מה זה יועץ בקדושה? עשינו את זה מדעית, אמנם כתוב כל האומר, הולך בדרך ואומר מה נאה בר אילן זר, איזה מתחייב בנפשו, אבל בכל אופן עשיתי זה בשיתוף אוניברסיטת בר אילן, כדי שזה יהיה מקצועי וטוב, ועשינו באמת דבר מקצועי, ועשינו במכון קורס מיוחד, קורס שאתה לוקח אנשים, ירא שמיים, ונשים יראות שמיים, ואתה אומר להם, זה מותר, זה אסור, זה פה אתם תחליטו לבד, פה עד פה מותר לכם. ממש, שלא יהיה כזה מצב שיציעו לאנשים דברים. וברוך השם, ההצלחה מאוד מאוד גדולה ביועצים בקדושה. היועצים בקדושה האלו מאוד, מאוד עזרו. איך אני יודע שזה טוב? שבר אילן אמר לי שהוא לא יכול להמשיך עם הקורס, כי כולם הולכים ליועצים שלנו, ולא הולכים לסקסולוגים שלמדו 5-6 שנים. אז הבנתי שבאמת זה דבר טוב, אז מצאנו דרך בכל אופן להמשיך את זה. אז, ואז כשעשינו קורס כזה של יועצים בקדושה, הייתי צריך לתת פעם אחת לתמיד איזה קו ברור. מה מותר ומה אסור בישות, ומה הקו האדום בישות, והדבר השני זה מה מומלץ, כדי שבן אדם ירגיש שהוא, אדם עושה משהו ביחסי אישות, כל אחד רוצה להיות צדיק, הוא לא רוצה שהוא יעשה דברים בדיעבד. נכון שמים גנובים עם טקו, ויש כאלו שמאוד מאוד אוהבים את הדבר שהוא על הגבול, אבל אדם צריך לדעת, זה מותר, זה אסור, זה מומלץ, זה לא. זה הרבה יותר נוח, במיוחד בדברים כאלו, ושזה שייך לשני בני הזוג. ואז שברתי את הראש, אמרתי מה נעשה, ואז בנינו משהו חדש, שקראנו לזה גולד סטנדרט. אתם יודעים שגולד סטנדרט בעולם הרפואה, זה הכוונה היא הדבר הסטנדרטי. יש לכם את זה פה בדפים שלכם. כתוב גולד סטנדרט ביחסי אישות. מה זה הגולד סטנדרט ביחסי אישות? זה כאילו מה מותר ומה אסור ביחסי אישות, מה הקו האדום ומה מומלץ ומה לא. אז בואו נראה את הדף של גולד סטנדרט ביחסי אישות. קודם כל בנינו את הקו האדום. מה זה הקו האדום? הקו האדום, הכוונה היא שקודם כל אנחנו צריכים לדעת שיש חיוב עונה, מה שראינו שם בגמרא בסנהדרין. יש חיוב עונה, והשאלה היא מה ההגדרה של החיוב עונה. לפי רש"י, חיוב עונה זה עצם החיבור. הנגיעה הגופנית הזה שנותן את הנה, זה בעצם נקרא... התוספות טוען שחיוב עונה זה לגרום הנאה לאישה. לכן יש פוסקים שלפי תוספות אומרים, למשל ביוצא לדרך או משהו כזה, אם הוא יכול לגרום להנאה בלי אישות, אז יכול להיות שלא יהיה אישות. אבל אצל רש"י, החיבור, עצם החיבור שקורה. עצם החיבור הוא, הוא בעצם החובה שיש לנו באופן מעשי. אז זה החובה שיש לנו באופן מעשי. דבר נוסף, אנחנו צריכים לדעת שהנאה לגבר זה דבר רצוי, כן? אם הוא יהיה, הוא ירצה, אבל זה לא החובה. כשלפי מה שפשט בגמרא, אין חובה שגבר יהנה מאישות. הוא נהנה, הקדוש ברוך הוא עשה את זה בלדין, אבל החובה היא לענות את האישה, לענות לשון בהי, לא בעין כמובן, וצריך לדעת שכל הריצוי והחיבוק והנישוק והכל זה חלק ממצוות תונה. זה מה שהגדרנו. עכשיו מה שעשיתי, הלכתי, החלטתי גם עם אח שלי שהוא חרדי, הלכנו לכל גדולי ישראל, אפשר להגיד, הרב אליושי והרב עובדיה, הרב אליהו, הרב ווזנר, הרב קרליץ בארץ ישראל, הרב זילברשטיין, הרב גרוס, אומרת, ממש לקחנו קבוצה גדולה של רבנים וניסינו לבנות איזשהו דבר, מה הקו האדום, ואז הגענו למסקנה שחמשת הדברים שכתובים פה של חובת אישות, שאף רב לא יתיר. את חמשת הדברים האלו אף רב לא יתיר. זה צריך להיות אשתו, לא יכול להיות עם מישהי אחרת. היא צריכה להיות תאורה. שלוש, זה צריך להיות בחדרי חדרים, זה לא דבר גלוי. ארבע, היא צריכה להסכים. וחמש, אחד הרבי רבצנס ביקשה ממני במיוחד, אם אני יכול לכתוב את זה גם כקו אדום, ומצאתי כמה ראשונים אסמכת אז, שזה לא מבייש אותה. זאת אומרת, יכול להיות ולא מצער אותה, יכול להיות שבעלה רוצה משהו באישות, והיא מוכנה, אבל זה מאוד מצער אותה. אז לא לצער אותה. זה עשינו קו שאנחנו, יש הסכמה בין כל הפוסקים, שזה... זה צריך להיות. אל תחשבו שאין לנו שאלות על זה. גם על זה יש לנו שאלות, האם זה באמת בקו האדום. מה זה גדר של חדרי חדרים? כן? מישהו שאל אותי שהוא נוסע בכנרת עם סירה, ואין שם אף אחד, והוא באמצע הכנרת יחסי אישות. זה נקרא חדרי... אף אחד לא יגיע לשם. מי יגיע למרכז הכנרת? אז זה נקרא חדרי חדרים או לא? זאת אומרת, יש... תמיד אנחנו רואים שיש כל מיני שאלות בנושא, אבל באופן כללי יש לנו גם שאלות על הנושא של אשתו. היה לנו, מישהו שאל אותנו במכון, האם מותר לקחת סתם אישה שתטבול רווקה, והוא לא עלינו מה שנקרא הומו, וזה הדרך לטפל בו, מותר? טוב, זה ברור שזה לא, אבל שתדעו ששאלות תמיד יש גם על הקו האדום, אבל זה הקו האדום שיש הסכמה בין כל הפוסקים. ואז בעמוד הבא מה שאנחנו עושים זה הדרכה רצויה. זה תבדקו, מה אנחנו אומרים לזוג שלכתחילה זה צריך להיות ההדרכה הרצויה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להסביר ולברר את הנושא הזה איך אנחנו מדריכים, מה אני אומר לזוג שזה לכתחילה, ואיך אני מסביר לזוג שאם הוא מתנהג כך אז זה בסדר, אז הוא צדיק והכל בסדר. ודווקא אחד הפסיכולוגים שקרא את הדף הזה אמר לי, וואו, זה מצוין, זה מצוין. שאלתי אותו למה, הוא אומר לי, תשמע, היום העולם קשה, והרבה אנשים מסתכלים באינטרנט ורואים תמונות נוראיות, ואחר כך הם באים ובקשים האישה לעשות ככה כמו בתמונה, והאישה לא רוצה, וזה גורם להרבה מתח והרבה קשיים. ופה שאתה יודע, אם אתה עושה את זה, אתה צדיק והכל, אז זה... זה חלק מהנאה, שאתה גם נהנה מעצם הצד הגופני, ואתה מצד שני, אתה מרגיש שאתה צדיק ואתה בסדר. אז זה בנינו הכל לפי, אני אגיד לכם את האמת, לפי הליטאים, לפי הספרדים ולפי הציונים. עם החסידים עוד לא הצלחתי להגיע להבנה. כי כל חסידות שהלכתי קיבלתי עוד איזה חומרה, עוד איזה דבר, וזה לא, וזה כן. וזה נקודה מאוד חשובה, זאת אומרת, אז פה מה שזה בנוי זה לפי הליטפקס, ולפי הציונים, ולפי הספרדים, הפוסקים הספרדים. עכשיו שכבר הכנסנו את הדברים, אז אני הולך גם לחסידים. עכשיו אני עובד על חבד, על נושא של חבד ושל בלז. מה בחבד ובבלז? ושתדעו שזה מאוד נפקמינה, כי כשאני פונה לה איזה חסיד חבד, או בלז, או גור, ושואל אותי, ואני שולח אותו ליועץ בקדושה, או ליועצת בקדושה, הוא שואל אותי מה הגבולות. ואחד הדברים היפים, אני לא רוצה שתפרסמו את זה, אבל למשל הרבי מגור, שבגור אתם יודעים שיש ממש, זה תלוי ממה אתה בא, אם אתה בעל תשובה או לא, אם אתה גרר מקורי או לא מקורי, אם אתה, יש דרגות, אבל יש הרבה חומרס בגור בתחום הזה. אבל הרבי, חלק מגדלותו, שהוא אמר לי שעד שאני אקבל את כל ההסבר לפי גור, אז אפשר לטפל בחסיד גור לפי הקו האדום של הליטווקס, שזה משהו, יתר שאל תפרסמו את זה, זה ממש, אבל זה יפה, זה מראה על ההבנה ועל הדברים, באמת אני מאוד מעריך את זה, שאתה בא ושואל. אז בוא נראה ככה מהר את הזה, ואחר כך נחזור ככה לסוגיות. מה ראינו מתוך הסוגיות בנדרים ובעוד מסכתות, ומה הרבנים אמרו? קודם כל, יש על פי הקבלה, וזה דבר חשוב מאוד לדעת, שכשבני הזוג נמצאים ביחד, שלא יהיה חציצה. אפילו יש דעות, יש כאלו שנשארים עם ציצית, אז האם ציצית זה חציצה או לא, אז מרימים את הציצית, יש כל מיני, אבל יש עניין דווקא שלא תהיה חציצה, שזה נקודה מאוד מאוד חשובה, ואז זה השאלה, אז עד כדי כך שאלתי את הרב אליהו, נו, על פי הקבלה שאסור שתהיה חציצה גרביים, מותר ללכת? אתם יודעים שיש גברים או ששוכחים, או שבכוונה לא מורדים את הגרביים. הם אומרים שקר להם, אז השאלה מה לעשות? אז הרב אליהו אמר לי, נו, גרביים אפשר להגיד שזה לא נקרא חציצה, אם זה חשוב לו, אבל אני אומר שבאופן כללי, הוויכוח הבא, וזה, על זה היה לי הרבה דברים, על הסתכלות באותו מקום. שמותר להסתכל בתור כל מקום, כולל שיער רבה, להסתכל בעברית זה לשים את העיניים, לראות זה בדרך אגב. אז אם ראה משהו לא צריך להביא חטאת, אבל אני חושב שבאופן כללי, הסתכלות באותו מקום הוא דבר שיכול להסתכל, אבל לא באותו מקום. שזה נקודה חשובה. לעומת זאת, לנשק באותו מקום, אז זה דבר שהוא בעייתי, וגם יש פה עניין של ואהבת לרעך כמוך. כי אמרנו שלא תמיד הריחות טובים או לא. וזה אחד הדברים שמאוד מאוד חשוב, הגבולות האלו. כי לכן זה טוב הסוגיה בגמרא בנדור עם כל הדיון שם. כי כשאנחנו עבדנו בתחום הזה, באמת הצלחתי להשיג הסכמה של כל הפוסקים, חוץ מהחסידית. ואחד הדברים, אז לאחרונה בארץ יצא איזה ספר של מישהו שלמד אצלנו, והוא לא כתב את הגדרים האלה. ואז אמרתי לו, הוא רצה שאני אתן לו איזה הסכמה, אמרתי לו, אני לא יכול, זה הסכמה גדולי ישראל, מה אתה? לא, אבל זה חשוב לדור שלנו, אז אני אמרתי לו שגדולי ישראל יודעים גם מה שחשוב. אני לא אומר שבן אדם לא, יש צורך, זה משהו אחר, וזה נקודה מאוד חשובה, שגם צריך לדעת בכל הדברים האלו. יש קו אדום ויש גולד סטנדרט. הסטנדרט שביל הזהב. אנחנו ממליצים לכל אדם שאנחנו למדים אותו, זה שיהיה את הנושא הזה של שביל הזהב. אבל אם אדם מרגיש צורך, שישאל פוסק והוא יתיר לו. זה מה שאני אמרתי גם ליועצים בקדושה. אתם עובדים לפי הדף הזה, אתם מרגישים שחשוב משהו ביניהם, תשאלו רב. זאת אומרת, הקו האדום הרב ממילא לא יתיר. גולד סטנדרט, ככה עובדים. אתה רוצה ביניהם, בבקשה. אם אחד בשביל לטפל במישהו שיש לו בעיה, חושב שלנשק באותו מקום זה מה שיעזור, נו, אז אני אגיד לו, אז תשאל פוסק שייתן לך. אבל אנחנו צריכים לתת לאנשים, וזה נקודה מאוד חשובה, שלא יהיה חריגה מהדברים האלו. יש לי ידיד מאוד טוב שהוציא ספר ממש ממש טוב של הדרכה לחתנים וקלות בדברים האלו, וממש עבד לפי ההדרכה פה, וממש את כל הפרטים. פתאום לפני איזה שנה, זה באמת ספר טוב, אני רוצה להגיד לכם, קוראים לספר, זה ספר של הרב אליעזר מלמד, ספר של הר ברכה, הוא גם הרב של הר ברכה, היה חבר שולחן שלי במרכז, אנחנו חברים ממש בלב הנפש. והוא יום אחד החליט, הוא כתב ספר נהדר, אני מחלק אותו לכל מי שמדריך חתנים או קלות, אני מחלק לו את הספר. ויום אחד הוא בא והוציא מהדורה חדשה והוסיף שלדעתו נישוק באותו מקום וביה שלא כדרכה, זה אפשרי. אז אמרתי לו, הרב, מה קורה? למה אתה צריך להוסיף? הוא אומר, זה צורך הדור. אמרתי לו, אז צורך הדור, צריכים לשבת כמה פוסקים גדולים ולהחליט שזה צורך הדור. והזמנתי אותו לדינטר אצל אבא שלו, אבא שלו היה רם שלי במרכה. אבל הוא לא רוצה לבוא. אז אני ממשיך להמליץ על הספר, אבל אני אומר, את שני העמודים האלו צריך להוריד, כי לנשק באותו מקום, זה לא הסכמת הפוסקים. יש צורך, אז בבקשה, תלך לשאול, אבל איך התחילה לבוא, למה צריך לעשות את זה? עכשיו, לעומת זאת, הנושא של נגיעה באותו מקום, זה שאלה שחוזרת הרבה. ואני התלבטתי מאוד בנושא הזה, כי שתראו, אתם תראו את זה בהרבה פוסקים, בחלק מהפוסקים שכותבים שנגיעה באותו מקום זה בעיה וכדומה, ומאוד התלבטתי מה לעשות בזה, בנושא הזה של נגיעה באותו מקום. כי לא כתוב, אז הלכתי לרב אליהו, זכיתי שהיה לי קשר איתו הרבה שנים, ושאלתי אותו, הרב, יש מידת חסידות לא לגעת באותו מקום? כך הוא אמר לי. שאלתי אותו. אז הרב אליהו ענה לי בצורה מאוד, הוא אמר לי, תשמע, אתה אמרת לי שיש נשים שזקוקות לזה לכתחילה. הוא אומר לי, אם מסתכלים בתוספות, עיקר החובה של הבעל זה לגרום הנאה לאשתו. אז אם עיקר החובה של הבעל לגרום הנאה לאשתו, אז מה זה שאתה... אז אתה תגיד, והבאתי להוכחות ש-60 ומשהו אחוז נהנות מהנגיעה ולא מעצם החיבור כמו רשי, אלא 60 אחוז זה כמו תוספות. אז הוא אמר לי, אז מה, אני אגיד למישהו לעשות הנהגת חסידות, לעשות אותה ולא יקיים דאורייתא? הוא אומר, לפי תוספות זה דאורייתא. אז אפשר על ידי דאורייתא... לוותר על דאורייתא ולעשות הנהגת חסידות? הוא אומר, איך אפשר? וזה מאוד, מאוד סידר לי את הדברים בצורה טובה. לכן פה כתבנו שזה לא תשובת הרב אליהו. זאת אומרת, הרב אליהו אמר לי, אין מידת חסידות לגעת, כי אם זה הדרך שהיא נהנית, אז זה התפקיד שלו, כי זה החובה. זה מה שכתוב, זה בדיוק הסוגיות האלו שראיתם שהובאו מקודם, שהחיוב של הבעל הוא שאשתו תהנה מהאישות, ויש לו מחויבות לגבי אישות. זו סוגיה שבין מנדרים תדבר, שבאמת יש שם את החובה, אז לכן... ואז תמיד יש לי שאלות הפוכות, מה החובה של... זאת אומרת, מה מותר האישה לעשות לבעלה? אז כאן שוב ניסינו למצוא, אז א', חשוב מאוד שהאישה תגרום... שהבעל יכול לעשות מה ש... אישה יכולה לעשות לו מה שהיא רוצה, אבל לא לגרום לשזל. אישור שכבה זרע ותלה הוא לא דבר פשוט. יש אומרים שזה דאורייתא. אז הוא... אז אם הוא יכול ליהנות בישות, למה צריך את ה... ודבר נוסף גם כתבנו, בל תשקצו. יש לפעמים שמבקשים, הבעל מבקש מאשתו כל מיני דברים, פי הטבעת והפוך וכל מיני, אז אם זה גורם, אם זה דבר מגיל, אז זה גם בגדר שלו. ועכשיו הדבר הנוסף שתמיד שואלים זה הנושא של חושך. זאת אומרת, האם צריך להיות חושך בזמן אישות או לא, וזה ראיתי בהרבה הפוסקים. אז זה שאלה מאוד גדולה בכל הנושא. טוב, כשאנחנו מדברים על אור, לא מדובר על אור כזה כמו בסמדרש כזה. אור, אני מדבר אור יחסית קטן, בצניעות, זה... ובזה באמת חלקו הפוסקים, אבל בכל אופן, מה שאני קיבלתי ושמעתי מהרבה דברים, שחושך צריך להיות בזמן החיבור ממש. כשיש חיבור ממש, אז צריך... ואז ראיתי מחלוקות, מה קורה אם האור מגיע מרשות אחרת, אם הלבנה מהירה לחדר, אם יש פנס ברחוב וזה מהיר בחדר, אז זה שאלה. שוב, אם זה ישירות, אז זה נקרא כאילו אור. אבל אם זה לא ישירות, אז אפשר. אבל באופן כללי, זה הנושא של הדברים, שהחושך צריך. הכיסוי אותו דבר, וזה בזמן החיבור, וזה יש כאלו כמה כיסוי, כן? הרעיון הוא, אני אומר לכולם, כדי שהרבה שואלים אותי, בזה נושא זה, אני אומר להם, אם יהיה זבוב בחדר, שהוא לא יראה שיש יחסי אישות. זה הרי בן אדם אסור שיהיה, אז הזבוב הוא לא שואל, והוא בא, אז כשיהיה זבוב בחדר, הוא לא יגיד, ראיתי יחסי אישות. אז זה ככה הגדר של מבחינת הכיסוי של ה... עכשיו בנושא איך לעשות את האישות, זה ראיתי שיש בקבלה כל מיני דעות לכאן ולכאן, אז זה הבאתי פה ב... אז ברור שבקבלה זה הוא למעלה והיא למטה, על אף העולם הפמיניסטי, בכל אופן בקבלה זה נשאר שהגבר מעל והאישה ממטה, וגם פנים מול פנים, אני חושב שזה גם חלק מהעניין, שזה יש רואים אחד את השני וכדומה. אבל זה לכתחילה, זה בדרך כלל. מותר לזוג לעשות איזשהו שינויים למיניהם בזמן החיבור, העיקר שלא ישזל מזה. זאת אומרת, ודאי וודאי שרצוי שהוא למעלה ולמטה בפנים מול פנים, אבל אם אפשר, אם רוצים הוא הפוך או משהו כזה, אפשר, אבל שלא יהיה שזל מזה. זה נקודה חשובה מבחינת הנושא. ועוד נקודה שחשובה שאנחנו צריכים לדעת, שזה בחיים רגילים, אבל יש לנו במכון המון שאלות על יחסי אישות אצל נכים, אצל כל מיני אנשים, אצל אישה בהיריון, בסוף הריון שמאוד קשה לה, אז ברור שאז יש היתר לצורה אחרת, שוב, שלא יש שזל, ו... כן.
מה הרב נקרא שזל?
הוא למעלה והיא למטה. לא, אנחנו שזל, כל עוד זה נכנס פנימה, מעבר לשפתיים זה לא נקרא שזל. יש לזה הרבה הגדרות, אני יודע, אבל בדרך כלל שזל זה, וזה נפקמינה לכל מיני, אני לא אכנס פה, גם בציבור לא, גם זה, ככה בלימוד אני יכול להגיד את זה, אבל זה מאוד קשה לי לפרט את הדברים בציבור, אבל פה בלימוד אפשר, אבל יש מצבים, יש, אנחנו צריכים לדעת, יש לנו המון המון שאלות על זה, יש נשים שיש להם מפלות מיחסי אישות, שיש חומר בזה של הגבר שנקרא פרוסטגלנדין. בפרוסטגלנדין הזה, כשהוא יושב בנרתיק, הוא מקבץ את הנרתיק וזה מקבץ את הרחם. זה גם בחיים רגילים, זה גורם הנאה לאישה. אבל בהיריון, יש נשים שהן מפילות בגלל זה. או לפחות יולדות ילד מוקדם. ואז יש לנו הרבה פעמים, אז אנחנו צריכים להיכנס להגדרה של איסור שזל, כי הנושא של קונדום או כל מיני דברים כאלו זה לא פשוט ולא מתירים כל כך, במצב ברגילות זה לא, זה איסור שזל ודאי. גם אם האישה שמה קונדום זה איסור שזל. אז אנחנו יש לנו הרבה עצות במצבים כאלו של, של, אבל ההגדרה זה ברגע שזה נכנס לפתח, זה ההגדרה ש, ש, שזה מתאפשר. עכשיו תמיד יש לנו שאלה הנגתית של הנושא הזה של כמה פעמים, כי כתוב שעונת תלמידי חכמים זה מערב שבת לערב שבת. אין הכוונה היא כל יום מערב שבת לערב שבת, אלא הכוונה היא בליל שבת, החביבות של המצווה. והמשנה ברורה כותב ועוד כמה כותבים שזה לא רק בליל שבת אלא עוד פעם באמצע השבוע. זה דבר ש, ש, שאנחנו בדרך כלל, ולהשתדל על שבת, זה שתמיד אני אומר, ההשתדלות צריך להיות שלשבת יהיה כוח, כי יש עניין בקדושה מיוחדת ביחסי אישות בשבת. וזה שהבעל רוחץ עם בליל שבת זה, זה פשוט, זה, זה חלק ממצוות עונה. אז לכן חשוב ש, שכדי שהאישה לא יכולה לעשות את הכל. אז זה הנקודה שצריך להיות מודע לה. ואז יש אנשים שיש להם כל מיני זה, יש כאלו שמדריכים חתנים יותר פעמים וכדומה, עד שבא מישהו חתן ואמר לי, הרב, אני מרגיש שגדלה לי קרבולת. אתם יודעים מה זה קרבולת? מה שיש לתרנגולת פה כזה. שאלתי אותו למה, אז הוא אומר לי, אז, כי אמרתי לו, אני לא רואה שיש לך קרבולת. שאלתי למה, הוא אמר, מתחשק לנו יותר. וכתוב, לא יהיו מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. אז הוא אומר, אני מרגיש שאני ממש תרנגול, האם? אז אמרתי לו, את הקרבולת אני לא רואה, אז אתה עוד לא תרנגול. אבל אפשרי יותר, באופן כללי כהנהגה. אבל לא כל יום. למה כל יום? אין בזה הלכה. זה דבר שראינו במציאות, במכון, בשטח, מהשאלות. כי אם אחד מתרגל לכל יום, אז הוא אומר לאשתו, יש לה מחר מבחן, היא לא רוצה לעשות. אין לה כוח, הוא אומר, אבל הבטחת לי, ועכשיו יש הזל. אז זה, לכן אנחנו, זה ההנהגות שאנחנו ממליצים. וזמן זה תמיד בלילה, שיש עדיפות מאוד גדולה אחר חצות, שעל פי הקבלה לעשות אחר חצות, ואז יש שקר. אבל יש כאלו שמחכים לחצות, אז הם מאוד מאוד עייפים. אז גבר תמיד איכשהו מוכן אישות, אבל אישה שזה תהליך, אז נכון שראוי על פי הקבלה אחר חצות, אבל מספיק בלילה. ביום אנחנו אומרים בדרך כלל לא. למה אנחנו אומרים לא? רק אם יש צורך, אדם יוצא לצבא, או יש של הבן איש חי, כולה מיוחדת בבילת מצווה, כשהם מנסים, זה מאוד טכני, אז יש אפשרות גם ביום. אבל לכתחילה אנחנו אומרים שביום לא. ואנחנו ראינו שזה גם טוב מאוד לזוגיות, כי יש גברים שקצת יש חיבוק ונישוק, הם כבר רוצים אישות. ואז האישה לא כל כך רוצה חיבוק ונישוק במהלך היום, כי היא חושבת שזה יביא לאישות. אז לכן אני חושב שזה הגדרים. זה ממש, אני להסביר את הדף הזה, זה בדרך כלל יום עיון, כי יש על זה דיונים ומקורות וכדומה, וגם לא בציבור כזה אני יכול, גם זה קשה לי, אבל אני חושב שזה דבר לימודי, אנחנו צריכים ללמוד את זה, ולכן היה חשוב לי לעבור על הדברים האלו. אני רוצה לחזור לסוגיות, לדף שלכם עם הסוגיות בזה. אז אנחנו ראינו את הנושא הזה של הסתכלות ונישוק באותו מקום. יש את הסוגיה בנדרים דף כ' עמוד ב', שמדברת, אמר רבי יוחנן, אמרו חכמים, אין לאחר כרבי יוחנן מדווה, אלא כל אדם רוצה לעשות באשתו עושה, זאת אומרת, יש דיונים מה לעשות. בכל אופן, אנחנו צריכים לדעת, על אף כל הדיון בגמרא, יש הסכמה היום גדולה בין הפוסקים, לא ללכת לכתחילה, לא כדרכה, וזה שאלות של שזל וכדומה. אחד הדברים המעניינים שיש לנו, זה הרן שמדבר על הסוגיה בדף כ' עמוד ב', בני תשע מידות, שזה גם נקודה חשובה לדעת, שיש כל מיני מצבים שקשורים לאישות, זה דבר חינוכי, אבל יש להם גם השפעה על, על הילדים. יש בני אימה ובני אנוסה ובני סנועה ובני נידוי. וזה נפקא מינה להרבה, כן? הוא שונא אותה, אז הוא נותן דעתו על אישה אחרת. בני נידוי, הוא בא אליה כשהוא מנודה, שבא לך מן השווא וסבור שהיא צרתה. כל מיני דברים כאלה, בני שחרות, מתוך שחרותו אינו יודע דעת על אשתו, אלא חושב על עצמו. או אדם שרוצה גמר בליבו לגרש את אשתו. זו שאלה שעולה הרבה פעמים אצל זוגות, שאפילו הגישו תביעה בבית דין. ובית הדין אמר להם לנסות מחדש, אולי זה הולך, אולי ילך טוב עם הזוגיות. אז האם, ולנסות, אז זה נותן צ'אנס. חלק מהניסיון זה חזרה לחיים נורמליים וחיים של חיי אישות. אבל זה בני גרושת הלב, הוא רוצה לגרש אותה. אבל בית הדין אמר לו לנסות. אז זה דבר שצריך לקחת בחשבון, שצריך לקחת בחשבון שאם זה לצורך שלום בית, אז אומרים שזה לא בני גרושת הלב. כי מלמדים אותו, זה היתר שנותנים בכל אופן שיהיו ביחד, שיהיה אישות. בני חצופה זה גם שאלה. זה שאלה הלכתית, מה זה נקרא חצופה? זאת אומרת, האם, מה זה שהאישה מבקשת אישות? האם זה מבקש, ברור שהיא מבקשת בפה, אני רוצה אישות, זה ברור, אבל אם אישה רומזת לבעל שהיא מעוניינת, אז, או כמו שכתוב, מתקשטת. אישה מתקשטת, זה ודאי שמותר לה. היא מתקשטת, והוא מבין שהיא רוצה אישות. קורה הרבה פעמים שהאישה מתקשטת, והבעל חושב שהיא רוצה אישות והיא לא מתכוונת, אז יש ביה לבטלה, לא נורא. אבל באופן כללי, אנחנו צריכים לדעת שצריך לחשוב על הדברים האלה. סוגיה שישית שיש, שזה הנושא של עזרה לפני תפילה, אחד מתשע מידות, כן, זה בני נידה. כן, אז איך זה יכול להיות בני נידה ש... אנחנו מאוד מתלבטים מה קורה, אתם יודעים שיש הרבה אנשים, יש הרבה פוסקים שדנו בנושא הזה, מתי הביוץ, האבוליישן של אישה, האם הוא לפני המקווה או לא, ובדרך כלל אין אישה מתברת אלא סמוך לתבילתה, זאת אומרת, בדרך כלל הביוץ והאבוליישן הזה שהביצית יוצאת והיא מוכנה ומחכה, היא בדרך כלל סמוך ללידה, היא סמוך לטבילה. אז זה וככה נשים נכנסות להיריון. יש, אבל נשים שהקורא או שהמחזור קצר או שלוקח הרבה זמן עד שהיא נתארת. דרך אגב, עשינו ניסוי עם כמה זוגות יחד עם בית החולים ביקור חולים, והגענו למסקנה ברורה, זאת אומרת, עשינו... כולם היה להם ביוץ לפני המקווה, והפתרון הרבה פעמים היה שפשוט הם באו לשאול שאלות במראות, ושאלו איזה פוסק יותר מחמיר, ולכן היא לא הצליחה לטבול בזמן. אבל חלק מהגדול פתרנו בצורה הזאת, ולפעמים יש כל מיני סיבות, יש לזה היום פתרונות. אתם יודעים שבעבר לא היה פתרון לנושא הזה של ביוץ, לפני המקווה, והיה על זה הרבה דיונים, ובזמנו, רב שלמה זיימן אוירבך, הציע על מה שכתוב בגמרא, שרואה בשפורפרת, שיחברו לאישה שפורפרת לרחם, יחברו אישה שפורפרת בחוץ לבגינה, ושהיא תראה את כל המחזור דרך זה. ואז היא לא תהיה אסורה, לפחות מדאורייתא. גם דרבנן כנראה שלא, אבל היא לא תראה. וכל ירושלים רעשה על על הנושא הזה, והיה ויכוח גדול, ובסוף למעשה לא היו צריכים את זה. ופעם הייתי אצל שלמה זיימן אוירבך, והוא שאל אותי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה מכיר את הנושאים האלו. למה כשרב מוישה התיר, כשהיה צריך במקרים מסוימים, תרומת זרע מגוי, אז כל ארצות הברית וסאטמר וזה, רדפו אותו וצעקו ו... וכשאני התארתי את זה, אף אחד לא עשה לי שום דבר. וכשאני התארתי את הנושא של השפורפרת, אז כל ירושלים רעשה ושברו לי את החלונות. אז שאלתי, נו, מה, למה זה ככה וזה ככה? אז אמרתי לו, נו, הרב צריך לענות. אז הוא אמר לי, אי אפשר לדעת. זה חשבונות של הקדוש ברוך הוא. אלא מה הרב לא תגור מפני איש? רב צריך לפסוק מה שצריך, ולפי זה, ואחר כך הקדוש ברוך הוא יעזור לו. אבל זה, אז בקיצור, זה הנושא הזה של, של ה... אז היום ברוך השם יש לנו פתרונות מאוד מאוד טובים, אפשר בכדור אחד בקלות להזיז את הביות של האישה. לצערנו יש היום בעולם ה... נקרא לזה כמעט הרפורמי, אבל אני לא רוצה לתת ציונים, שלבטל את שבעה נקיים וכל מיני דברים, שאישה שלא יכולה להיכנס להיריון שתבטל על שבעה נקיים. אז אמרתי להם, החומרה של שבעה נקיים זה החומרה היחידה שאישה עשתה, שאנושים עשו בעולם, אז את זה דווקא נבטל. אבל בכל אופן, באופן כללי יש לה שתדעו שהנושא הזה יש לו המון פתרונות, ואין שום צורך להשתמש בכל מיני היתרים וכל מיני דברים. אנחנו בדרך כלל משתדלים מאוד למצוא את הפתרון. אז אין, אז בעצם אני חושב שהבאתי את עיקר הסוגיות שמצאתי. מסתום אפשר לקשר עוד סוגיות לפועה, כי פעם פועה היה מתעסק רק בנושא הזה של פוריות, אבל כשהוא קם פועה, אז כולם היו מברכים אותי, יהי רצון שלא יצטרכו אותך. וזה מאוד מאוד לא נעים לשמוע, אז אמרתי את הרב אליהו, מה לעשות, מה לעשות? אז אמר לי, טוב, אז תתעסק בתארת המשפחה, ותתעסק בנושא של הריון, וקלות, וחתנים. זהו, ובזכות זה... ברוך השם, לא כולם מברכים אותי שלא יצטרכו. אז זה נקודה שאני רוצה לסיום ככה כמה דברים פרקטיים. אם אתם רוצים, יש לכם, יש בדף הזה שקיבלתם בעמוד האחרון, יש כזה דף של מי שרוצה את החברות של פועה, אז אפשר לקבל. אנחנו עושים את זה לבני תורה ולרבנים, כל מי שרוצה להעביר שיעור על נושא מסוים. זה סיפור שלם שלקחתי מישהו במשך שנים שהיה סיפי ורציתי להוכיח שזה, והוא במשך שנים צילם לי הרבה דברים בספרייה הלאומית, והכנו 500 חוברות בתחום הזה. אז בכל, לא פועה, בכל מיני נושאים, לכל, למשל עכשיו לכבוד פורים, יש חוברת על רעשן, ויש חוברת על המגילה, וחוברת האם להתחפש או לא, וחוברת על רב פורים, ואתם יכולים להכין כל שבוע שיעור על ה... אפילו מישהו אמר, הרב, אני יודע כל שבוע על מה הרב שלי ידבר. איך אתה יודע? כי הוא מקבל את החוברת ואני מקבל את החוברת, אבל ההבדל הוא שהרב קורא את זה גם. אז ככה, אז תוכלו כל שבוע לקבל במייל, תשלחו לנו את המייל, יש פה את המייל של המכון בחוברת, או שתמלאו לי פה וזה ואני אקח את זה. אנחנו נשמח מאוד, אתם יכולים למסור לי את המייל, ונשלח כל שבוע. ואשתי אומרת שבמייל זה הרבה יותר טוב, כי זה לא תופס מקום במדף. אז, ואם אחר כך לא מוצאכם בעיניכם, אז תכתבו כל הכבוד, איזה עבודה יפה עשיתם, אבל תפסיקו לשלוח, תודה רבה. הבא אחריו, מה שיש, כאן הבאתי רק את הנושא הזה של הספר של פועה. אנחנו, יחד עם הרב גולדמן, זכינו לכתוב 5 כרכים לכל הנושא הזה של פוריות, תארת המשפחה, הריון, לידה, הכל בספרים בצורה מאורגנת ומסודרת. והסתמכנו כמובן על משהו נוסף של המכון, שזה שוט פועה, שזה כל מיני שאלות ששאלנו רבנים, את כל גדולי ישראל. זכינו שגם הרב שכטר עונה לנו, והתשובות שלו גם נכנסות שם. אז מתוך הדברים האלו בנינו את 5 כרכים האלו, ואנחנו עכשיו יצא רק שתי קרחים, לאט לאט כל פעם יוצא עוד קרח, כי זה לוקח הרבה זמן עד שרופים. אז מי שמעוניין בספר עצמו, אפשר לבוא איכשהו לשלוח לנו איזה שליח במכון. ואני עשיתי, שאלתי את הרב אליהו אם מותר לקנות ממייסר כסופי. אז הוא אמר לי, אז זה לא שלך. אז עשיתי פטנט. באים לפועה, מקבלים את הספר מתנה. ואחר כך מי שרוצה נותן מעשר כספים, אז ככה יהיה לכם, ואני רוצה לשמוע את ההערות. אני חושב שהשקענו בזה הרבה מאוד. אני מוכן גם לתת, אני כל יום מביא ספר חדש הביתה, ואשתי אומרת, אבל לא נותנים לך מדפים, ולא נותנים לך, אז אני אומר לה, אבל קיבלתי הקדשה מהמחבר, לא נעים לי. אז אם אתם רוצים רשות כניסה, אני אכתוב גם הקדשה, וזה מאוד מאוד חשוב לי, לא בעיה לי, זה חשוב לי את הספר. לסיכום, אני רוצה עוד לגנוב עוד כמה דקות לגבי הנושא הזה של מה אפשר להיעזר במכון, ואני רוצה גם פה, גם זה לבד אני יכול שעה, אבל אני ממש בכמה דקות אנחנו במכון בכל הנושאים האלו נותנים גם בארצות הברית, גם בארצות הברית אנחנו נותנים אפשרות של לבוא ולשאול במכון. והמיוחד הוא שאתה יכול לקבל מי הרופא שאתה רוצה ללכת, וגם מי הרופא שמתאים בארצות הברית או בישראל, לא משנה, לבעיה שאתה מעלה, וגם את הפסיקה לפי הרב. ויש לנו פה, הרב סיגלמן פתח פה גם סניף שלנו בצורה מסודרת, ואפשר פה גם לשאול בארצות הברית. ויש לנו גם מחלקה לאנגלית בארץ, שנמצא פה איתנו הרב לואיס, וגם הרב ויצמן, שהם עונים מי שרוצה באנגלית, מי שחשוב לו דווקא בספרדית גם יש. אז זה עונים ועונים לך כל מיני בעיות שיש, איך פונים ומה פונים, למי לפנות, וגם אתם יכולים לבחור את הפוסק. תגידו, אנחנו רוצים רק לפי הרב הזה או לפי הרב הזה, אנחנו משתדלים לתת את הפסיקה לפי הזה, וגם אם זה יש איזה בעיה, אנחנו מתקשרים גם אחרי 5 שנים ואומרים, מצאנו פתרון לבעיה שהעלית. זה שירות אחד. המיוחד הוא שכל השירותים של המכון זה בלי כסף, וזה בהחלט אפשר, אנחנו נשמח תמיד לעזור, קשה קצת לתפוס, אבל זה בסדר. דבר נוסף, אנחנו עושים פיקוח הלכתי שלא יהיה טעויות והפריות. בארצות הברית אנחנו עושים את זה גם בלי תשלום, יש זה, ואפשר להזמין משגיחה שתשמור שלא יהיה טעות במעבדה. אנחנו בארץ ישראל, היה 49 פעמים שכמעט היה טעות. זאת אומרת, כמעט נתנו למישהו את הילד לא שלו, שעשו במעבדה IVF עם ויטרו, אז לכן עשינו השגחה, ואני רוצה שתעזרו לי שאנשים כאן בארצות הברית יכירו את זה. והדבר השלישי שאנחנו עושים במכון, אנחנו מלמדים כל מיני דברים, וגם נותנים פתרונות לכל מיני בעיות, שזה דבר... למשל, פתחנו משהו שנקרא בודקת טהרה, שיש קצת מאוד בארצות הברית, ואני רוצה שתעזרו לי שיהיה פה הרבה. זה אחות שאומרת לרב אם אדם הוא מהרחם או לא מהרחם. ואני רוצה שיהיה פה הרבה אחיות יראות שמיים, שהם, ותפנו פה למכון פה, ותגידו שאתם רוצים לעזור לארגן את זה, ויש לכם אחיות יראות שמיים שיכולות... ללמוד את זה, ואז יהיה לנו את הפתרון, כי שתדעו שבארץ ישראל אלפי נשים שהיו אסורות המון זמן, ברוך השם פתרנו את הבעיה וגילינו שזה בכלל לא מהרחם, וכל הדברים האלו צריכים לעשות בצורה טובה. טוב, יש עוד הרבה פעילות של המכון, אני לא רוצה כאן להאריך, אבל אנחנו בדברים האלו, כל בעיה אנחנו מנסים למצוא פתרון. אז שתדעו שיהיה, היום סיפרתי לרבנים שאישה שיש לה גבס ורוצה שבעלה יעזור לה, אז בעבר עשינו מרכז גבס, הרופא מוריד לה והיא תובלת, והיום עשינו שיש גבס מיוחד שאפשר לטבול איתו. והייתי אצל הפוסקים, ואמרו לי, אבל מי אמר שזה עובר? אז עשינו בריכה גדולה מבור, מסלק הזה, אדום, ואחד הרבנים גיבסו לו את היד, והרב השני גיבסו לו את הרגל, והוא נכנס לבריכה, אחרי 5 דקות פתחו, והראו, ראינו, צילנו בוואטסאפ שהכל אדום, וזהו. אז זה פתרון, אז יש פתרונות לכל דבר, אז מהיום והלאה יש לכם איזה בעיה, תשאלו ותחשבו יחד איתנו פתרון רק לעצמכם ולכולם. לא רק לעצמכם, אלא לכולם, ואז... טוב, אני... זה פחות או יותר התמונה שרציתי גם על המכון וגם על הדברים, ככה שאם יש שאלות ודברים, אפשר לשאול, אפשר להגיד, לא צריך להתבייש. להעיר, להגיד מה שאמרת, אתה לא צודק, הכל פתוח, כי פה זה לימוד, זה לא עניין של אני בא ואומר. ואחרון חביב, אנחנו גם, אתם יכולים לשאול, מאוד מאוד נעזרים ברבנים פה בישיב האוניברסיטי, גם הרב הרשל כמובן, והרב איליק ועוד ועוד רבנים, אנחנו משתדלים להיות איתם בקשר ממש חזק וישיר, וזה גם מאוד מאוד עוזר לי, כי לי יש שאלות עד מאוחר, אני הולך לישון ממש לפנות בוקר, וכשאין לי את מי לשאול בארץ, כבר 12-1 בלילה, אז מתחילים פה הרבנים, ויש לי משות רבבות אפרים, תסתכלו, הרבה תשובות זה שאלות שאני שאלתי אותו. כי קבוע, ברגע שהייתי גומר בארץ, הייתי שולח פקס, אז הוא לא היה מיילים, שהייתי שולח פקס לרבבות אפרים, והוא היה עונה לי, ואספתי את כל התשובות, זה ממש... אז אנחנו מאוד נהנים, ואני רוצה גם להגיד תודה לרבנים פה שעוזרים לנו, ומשתפים אותנו, ועוזרים לנו בכל השאלות, אז עכשיו אני רוצה שאתם כולכם, תהיו פה הנציגים והשליחים של פועה, ותעשו פה דברים שמזכים את הרבים, ובזכות זיכוי הרבים, אז יהיה גם לכם דברים טובים והרבה סייעתא דשמיא והצלחה, ויצא מפה אם ירצה השם הרבה תלמידי חכמים טובים ושכל עם ישראל ייהנה. תודה רבה.
תודה רבה, נהננו מאוד.